טוב. יש כוח ברשותכם. למרות שאנחנו תחילת במדבר, אני רוצה ברשותכם להתחיל ככה קצת לגעת כבר בשבועות, וכדי להספיק גם הפעם וגם בפעם הבאה. הפעם אני אגע יותר בחלק של מגילת רות ושבועות, אבל בהקדמה למגילת רות ושבועות. לעולם פרשת נשא וחג השבועות נצמדים זו לזו וזה לזה, שבועות ונשא, לפעמים לפני, לפעמים אחרי. מה זה? לא, במדבר שבועות נשא, או נשא שבועות, לא משנה, אז תמיד יש. אז הרם יש חיבור בין פרשת נשא לשבועות לפני או אחרי. ומאוד מעניין, ההפטרה של פרשת נשא עוסקת בהולדת שמשון. בפרשת נשא אנחנו עסוקים בנזירות, ולמרות שלא עסוקים שם במה שאנחנו קוראים נזירות שמשון, שזה סוג נזירות אחר, נזירות עולם, ההפטרה של פרשת נשא עוסקת בנזירות שמשון. נגיע אליה עוד מעט. וחג השבועות הנצמד מכאן או מכאן, השנה הוא יבוא אחרי נשא, תקנו בו לקרוא מגילת רות, מפני שבו נולד דוד המלך. מגילת רות היא העיסוק גם כן בויהי בימי שפוט השופטים, בספר שופטים. והחיבור הוא קודם כל בין שני גיבורים, שהאחד אמור לסיים את מה שהראשון החל אבל לא הצליח. שמשון הוא השופט שמנסה להכריע את הפלישתים ולא מצליח, ודוד המלך מגיע למלכותו בניסיון להכריע את הפלישתים ויותר מצליח, אבל גם כן לא מצליח. עוד נגיע לסוגיה הזאת. אחר הייתי אומר שספר שופטים מתחלק לשני חלקים, לכל האומות ולפלישתים. ההתמודדות עם כל האומות, מואב ואמון וסיחון וכולם, ולהתמודדות עם פלישתים. המסובכת, המורכבת, נדבר עליה עוד מעט כמה שנוכל. אבל הקשר הוא יותר חזק. אם יש תנכים לפניכם, ונפתח שנייה בפרק י"ג בספר שופטים, זו הפטרת פרשת נשא. שם והיא איש אחד מצורעה ממשפחת הדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה, ושם סיפור הולדת שמשון. נגיע לזה עוד שנייה. לפני שמשון יש מספר שופטים, גם לזה נחזור עוד רגע ככה מלמעלה. השופט המרכזי הגדול לפני שמשון הוא יפתח. בין יפתח לשמשון יש תקופת ביניים. ובתקופת הביניים הזאת מופיעים שמות בלי שום תיאור, שום פירוט, רק דברים בודדים, קטנים. השם האחד המופיע שם, בפרק י"ב, בפסוק ח', הוא וישפוט אחריו, כלומר אחרי יפתח, את ישראל, יבצן מבית לחם. והיו לו 30 בנים ו30 בנות שלח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים.
ברבה.
וימות יבצן ויקבר בבית לחם. מאוד מעניין, לא כתוב פה מול מי הוא לוחם, לא כתוב בכלל מה הבעיות, כתוב פה שיש לו 60 ילדים, 30 בנים, כנאי נאורי, 30 בנים ו-30 בנות, 30 בנות הביא לבניו מן החוץ, 30 הוא משלח, תופעה מרתקת, הוא שופט את ישראל 7 שנים, והוא מת בבית לחם. ואחרי זה, שני שופטים קצרים מאוד, ועוברים לשמשון. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. והיא איש אחד מצורעה, ממשפחת הדני, ושמו מנוח. אגב, דבר מאוד מעניין. לפני כל שופט בספר שופטים, כתוב שהיה משבר גדול, העם התפלל, צעק, בכה, והקדוש ברוך הוא הקים שופט להושיע. כך כתוב לפני יפתח, כך כתוב לפני אהוד, כך כתוב לפני כל שופט. זה לא כתוב פה. לפני שמשון לא מופיע שהעם מתפלל, לא מופיע זעקות של העם, כלום. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. עוד רגע נגיע לעניין הזה של הפלישתים. ולעניות דעתי המעבר משמשון לדוד, והוא הרעיון של הולדת דוד וחג השבועות, נצטרך להיכנס לזה לאט לאט. על אבצן, על אבצן אומרים חז"ל שזה בועז. חז"ל אומרים שאבצן הוא בועז. דודו הוא אלימלך איש נעמי. בועז הוא הגואל. דודו הוא נשיא שבט יהודה, ואבצן הוא מבית לחם, כמו שהם. והמשבר בעקבות דודו ושני בני דודיו, מחלון וחיליון, הוא משבר מזעזע. אלה עוזבים את הארץ, עוזבים את העם, הולכים בשנות הרעב, ומתגלה הכל בקלונו. עכשיו צריך לחשוב על התקופה. יפתח מושיע את ישראל. נכון? יפתח מושיע את ישראל. אבל בסופה של פרשת יפתח, מגיע רגע מאוד קשה. כאילו סיפור פרטי. יפתח מושיע את ישראל, ובסוף סיפור הבת והריגתה והנפילה המוסרית המנהיגותית בצורה הכי קשה שיש. חז"ל מתארים שיפתח לא ידע אם ללכת לפנחס, שהיה אותו כהן שצריך ללכת אליו, הסנהדרין. פנחס אמר שהוא צריך לבוא אליו, יפתח אמר שהוא צריך לבוא אליו, ומבין שניהם מתה העלובה. הארץ זועקת. אמנם בני עמון נוצחו, אבל שבר עצום בעם. יורשה לי להעיר הערה נוספת מעניינת מאוד. כשיפתח מושל, עם איזה עם הבעיה? מול מי יפתח לוחם? מול בני עמון. אבל בוא נסתכל ונדייק, זה לא מדויק. מול מי יש בעיה? מאוד מעניין, בפרק ט' בספר שופטים. מפסוק י' ויאמר השם אל בני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים, בצידונים בעמלק וכו' וכו' וכו'. ויצעקו בני עמון, ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל, ויאמרו העם, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לחודש והגלעד. את בני עמון יפתח מנצח. הוא מחסל אותם, הם נכנעים. הפלישתים נשארים בצד. אז מגיע הסיפור של יפתח וביתו, ואחרי סיפור יפתח וביתו מגיע שופט שיש לו 60 ילדים וילדות. זה מדהים. האבא הזה שהורג את ביתו. הטרגדיה הכי גדולה שיש. הפסוק הבא זה יבצן מבית לחם שיש לו 60 בנים ובנות. ו-60 הבנים והבנות שיש לו זה כאן, והמשבר מביא למצב שהפלישתים תופסים תאוצה כזאת, ואתם יודעים מה קורה כששמשון קם? העם כבר לא מתפלל אפילו. אין לו כוח להתפלל. אין כבר תפילה. זו פעם ראשונה שאין תפילה בספר שופטים. האמת שזה לא לגמרי מדויק, זו פעם שנייה. הפעם הראשונה הייתה בימי שמגר בן ענת. שם כתוב שפלישתים הגיעו, ושם כתוב ששמגר בן ענת היכה 600 איש במלמד הבקר. זה היה איזה סיפור מקומי. אגב, איך הרגו את הפלישתים? עם מחרשות, עם מאדירים. באו עם טוריות, מלמד הבקר. באו עם מאדירים וחיסלו שם את החבר'ה. 600 איש. שונה מאוד. גם שם לא התפללו. פלישתים גורמים לחולשה, ומגיע שמשון, אבל שמשון מגיע מסיפור העקרות של מנוח ואשתו. עקרות כבר ראינו בתנ"ך. אשת מנוח היא לא ראשונה. המשותף לכל העקרות שראינו עד היום בתנ"ך היה תפילה. הסיפור פה הוא שאין תפילה. כולם התפללו. רבקה מתפללת פה, ויצחק פה, שרה מתפללת, רחל מתפללת, חנה מתפללת, כולם מתפללים. אשת מנוח ומנוח לא מתפללים. אתם תגידו לנו במקרה שתי ההפטרות מופיעות, או לא שתי ההפטרות, אלא עניין שמשון ויפתח נמצאים ביחד. יש מדרש מדהים בגמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא אומרת, יבצן מבית לחם הוא בועז, ואז כתוב עליו כך, וישפוט את ישראל 7 שנים, והיו לו 30 בנים ושלושים בנות. ומסופר עליו, אמר רבא בר אבונה, אמר רב, 120 משתאות עשה בועז לבניו. 120 משתאות. והעיקר, ובכל אחת ואחת עשה 2 משתאות, אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו. יש 60 בנים ובנות, אז הוא לוקח את הקייטרינג על שני הצדדים של המחותונים. אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו. ובכולם לא זימן את מנוח. דרש פלא. לכל המשתאות הוא לא זימן את מנוח, האבא של שמשון. אמר, קודנה עקרה במאי פר עלי. העקר הזה, שאין לו בנים ואין לו בנות, מה הוא כבר יחזיר לי? מוזר מאוד. קודנה עקרה במאי פר עלי. תנא, וכולם מתו בחייו עונש. כל הבנים האלה והבנות מתו בחייו, והוא לא מזמין את מנוח. זה גמרא מדהימה. החיבור הזה בין בועז למנוח, שאנחנו נעבור אותו בפרשת נשוא ושבועות, מוסבר בחז"ל כאיזה קוד פלא, כאיזה כתב סתרים שצריך להבין. התקופה, קודם כל, אתם מבינים שהיא ממש אותה תקופה. בסופו של סיפור, למנוח יהיה בן שיחל להושיע את ישראל מפלישתים, ולבועז יהיה נכד של בן, או נכד של נכד כבר, שימשיך את מה ששמשון לא הצליח דוד. אני דעתי מה שבועז לא מזמין את מנוח, ההסבר של זה הוא מאוד מאוד פשוט. מנוח עם הארץ היה. אבל זה לא סתם המושג עם הארץ. תראו איזו חולשה באמונה מתרחשת בציבוריות, בעם, לפני הולדת שמשון. כל המציאות היא של חוסר אמונה. וזה הזמן שפלישתים יכולים להתחיל להשתלט. או בעברית אחרת אפשר גם מהצד ההפוך. זה מה שהפלישתים עושים. הפלישתים גורמים לשבירת מוטיבציה, לחוסר אמונה. הכל נגמר, אין עוד אויב שלא מתפללים כבר. אין כבר כוח להתפלל. מנוח לא היה עקר, הוא שידר עקרות. הוא שידר חוסר אמונה בשום דבר. לבועז מתים 30 בנים ו-30 בנות. וזקן הוא לוקח את רות המואביה מבית לחם. מפני שהאמונה הבלתי סופית שלו בתפילה ובאמונה ובהמשך ובכל לא נגמרת. בועז ראה במנוח את האנטיתזה לכל התקווה, לכל האמונה, לכל מה שיש. המלאך שמתגלה לאשת מנוח, היא הולכת למנוח והוא אומר, אני רוצה לראות אותו, אני לא מאמין, אני צריך לראות. כן, אני הרב, אני לא, כל עוד לא ראיתי, לא. שיבוא שוב, שיסביר מה עכשיו. לא יכול להיות בכלל. היא אומרת לו, אבל המלאך בא ואמר שיש תקווה. הוא אומר, לא, אתה רוצה להרוג אותנו. זאת אומרת, אם הוא רוצה להרוג, אז מזמן כבר היה. לא, מנוח הוא התיאור של דלדול האמונה עד הסוף שלאן הפלישתים הצליחו להביא אותנו. בעצם המלחמה האסטרטגית, הקשה, הייתה מול בני המון. שם היה מלך בני המון. אגב, אין אף פעם מלך אצל הפלישתים. יש להם סרני פלישתים פעם אחת. אין מלאכים, אין כלום. נכנס עוד שנייה אחת לשמשון, ואז לדוד. אבל המבחן מול פלישתים הוא המבחן האמוני הקשה ביותר. דרך אגב, אתם יודעים מי הראשון שידע את זה? הראשון שידע את זה היה יעקב אבינו. לפניו יצחק במלחמות בבארות. אבל יצחק, אבל יעקב אבינו הוא הראשון שיודע את זה בברכות שלו. יעקב אבינו קורא לדן. ומה זה לישועתך שם? זה פילי פלאות, זה ממשיך הרי. יעקב אבינו קורא לדן לברך אותו, בפרשת ויחי. הוא קורא לדן, ודן נקרא לכאורה לא לפי הסדר בכלל. הסדר של הקריאה של השבטים זה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, מצוין, כלומר זה הולך לפי הלידה ולא לפי הדגלים. בסדר? יששכר, זבולון, בסדר גמור. עכשיו, היה צריך להיות גד ואשר, דן ונפתלי, או לכאורה יוסף ובנימין, גד ואשר, דן ונפתלי. נכון? מילא נניח הוא עכשיו רוצה לקרוא לדן ונפתלי, גד ואשר, יוסף ובנימין, יהיה לי קשה. אבל אולי יש לו איזושהי סיבה. אבל תראו מה קורה פתאום. אחרי ששת הבנים הראשונים שנקראים לפי הסדר, הוא קורא לדן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, ואחרי שהוא קורא לדן, הוא קורא לגד. זה בכלל קפיצה. דן, גד, ממשיך מאשר שמנה לחמו, חוזר לנפתלי, ומגיע... מה קרה פה? מה הוא מברך את דן? דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מי זה אחד שבטי ישראל? יהודה. דן ידין עמו כמו האחד, כמו הראשון, כמו המלך, כמו האריה. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. רש"י אומר, וחז"ל אומרים ככה, וזה נראה הפשט באמת של הדברים, שיעקב רואה ברוח קודשו את שמשון עכשיו. והוא אומר, דן הולך להושיע את ישראל כאחד שבטי ישראל.
מה שיהודה לא עשו, והם כועסים על שמשון.
או, לשמשון תהיה בעלה רק עם בני שבט אחד, יהודה. שם בלחי, בסלע איתם. הם ימסרו אותו לאויב. הם מוסרים, ברורים. הם מוסרים אותו לאויב. מייאוש. ושם הוא פותח את האזיקים שלו ומכה בלחי חמור חמור חמורותיים. עוד מעט נגיע. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוף, ויפול רוחבו אחור. עקדת יצחק אומר נפלא. חז"ל אומרים שיעקב ראה פה את שמשון, מכה את הפלישתים ובסוף נופל. עקדת יצחק אומר, ברור למה הם רואים את זה. כי שמשון מדומה פה לנחש. הנחש נושך את עקבי הסוס, הוא בא מאחורה, מאחור, נושך את העקב של הסוס, ואז מה קורה? הסוס נופל על מי? על הנחש. זה בדיוק מה שקרה לשמשון. הוא מצליח לחסל את הפלישתים. אגב, סוגריים, מה הוא מצליח לעשות לפני שהוא מחסל את הפלישתים? מה הוא מחדש בעם ישראל? חידוש עצום. אנחנו שרים את זה הרבה. הוא מחדש תפילה. בלי העיניים שלו כבר, מנוכר עיניים, הוא צועק ואומר, זוכרני נא וחזקני אך הפעם הזה, ואינה כמה בשתי עיניים. יש תפילה. בסוגריים עוד סוגריים. דן ויהודה כל הזמן הולכים יחד. מה עושה שמשון? הוא לוקח את שערי עזה לאן? לאן? לחברון. מה שכה לחפש שם? הוא לא גר שם. מה הוא מחפש בחברון? הוא לוקח את שערי עזה לחברון. מה? לעבוד. מה עושה דוד, דרך אגב, אחרי שעוד נגיע אליו? דוד, אחרי שהוא יחסל את גוליאת, מה הוא עושה? לוקח את ראשו לירושלים. פלשת יהיה הסיפור, אבל נגיע עוד שנייה. הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור, וכאן הקושי בתוך הפרשה. לישועתך קיוויתי השם. מה קרה פה פתאום? אין את זה באף אחת מהברכות. לישועתך קיוויתי השם זה תפילה? לישועתך קיוויתי השם, לפי פירוש אחד, אולי כנראה כך ברשי, לישועתך קיוויתי השם פירושו שהוא רואה את שמשון מתפלל. כלומר, הוא כבר נכנס בדימוי שלו, תוך כדי הברכה, הוא נכנס לעולמו של שמשון עכשיו. הוא רואה את שמשון כשהוא הולך להפיל את הפלישתיים, והוא נכנס לתוך גרונו של שמשון, וזועק לישועתך כי הוא שמשון. וזה פילי פלאות. כלומר, יעקב עובר זיהוי כזה של גוף ראשון עם שמשון כבר. הוא לא מתאר את שמשון, כמו שהוא מתאר את יהודה, גור אריה, כמו שהוא מתאר את כל השאר. פה הוא הופך להיות הוא. לפי חז"ל במדרש, זה לא כך. לפי חז"ל במדרש, אומרים חז"ל, כיוון שראה את שמשון, אמר, בא להם משיח לבניי. פה אנחנו מגיעים לנקודה. ושמח שמחה גדולה. כיוון שראה שמת, אמר, כסבור משיח מת? ביטוי נורא. אמר, לישועתך קיוויתי השם. הכל בקיווי. אני מקווה לישועתך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הוא יושיע את ישראל, גד גדוד יגודנו. והוא יגוד עקב. זוכרים שלבנו מה הקשר של הסדר פה? גד. מה גד? אמר לו, לא ממנו, אלא מאליהו הגלעדי הקבור בנחלת גד, בגרסה אחת שהוא מזרעו של גד, לא ניכנס. הוא יביא שנאמר והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כיוון שראה את גד, נרגע. אומרים חז"ל, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב, יגוד מלשון יגד, גוד אפיק, גוד אחית, ימשוך איש אל רעהו עד לעקבתה. יגוד עקב. כשיגיעו שם לעקבתה דמשיכה, כשיגיעו לעקב, הרי ממה נבהלת? הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. כשהגעת לעקבתה, פתאום שמשון מת. ואז אמרת, משיח מת. אני אומר לך, ששם יגיע מישהו אחר, קודם כל, כדי לפתור את העניינים, לא שמשון. הלכת על הדבר הלא נכון. תהית. לא שם, שם. צריך להבין את זה לעומק. אליהו הוא המבשר, והוא זה שמביא לעולם את הכוח שיבוא ינון ואליה. הוא ייתן לבן דוד להגיע למקום שאליהו השיב בו כבר לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה הסדר שמלמד אותנו הרמב״ם. אליהו ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ואז יבוא בן דוד. ששמשון היה קפנדריה, הייתה קפיצה דרך.
לא היה אב ובן גם.
פלאי פלאות. שמשון מתנתק מאבא. שמשון הולך למלחמה בשיטות שפרק שלם מוקדש לכמה הן מנוגדות לאבא ואמא. אותה קחו לי כי היא אשרה בעיניי. דוד הולך למלחמה עם גוליאת, לא כי הוא הלך למלחמה עם גוליאת בכלל. כי הוא הולך לעשות את מה שאבא ביקש, להביא סנדוויץ'ים לאח שלו. הוא הולך להביא 10 חריצי חלב ואת השוקו והכל לאחים במלחמה, והוא עושה מה שאבא ביקש. אין לו בכלל השם. בין מי זה העלם? תוארו הוא בן של. הוא בן ישי בכלל. הוא עלם. לראשונה מופיע הביטוי הזה. הוא נעלם לגמרי. הוא לא מופיע את עצמו. הוא בנו של ישי, בנו של סלמון, בנו של עובד, בנו של בועז. הוא בנו של יהודה. הוא בנה של רות. אני אומר שכשבועז לא הזמין את מנוח, זה תיאור של המתח האדיר בין שתי תפיסות. בין ההפטרה של שמשון למגילה של רות. מתח בלתי רגיל. בין שתי תפיסות. והמתח הזה בא לידי ביטוי בסיאו. הרי שמשון עובד לבד כל הדרך. פרקים מדהימים. הוא עובד לבד. כל המלחמות הן בכלל, אין אף מלחמה שם דומה למלחמות האחרות של ספר שופטים. למה אמרתי שספר שופטים מחולק לשניים? באים יבין וספרה שר צבאו למלחמה. אז אני יודע כמה רכב ברזל היו, כמה טנקים, מה כוחות אוויר, מה ארטילריה, איך מלחמים? בא מלך מהמון, אז אני מבין, מתחילים בדיפלומטיה, הוא אומר, אני נלחם פה, אתם כבשתם שטח X, מתחילים מלמנתי. בא אהוד בן גרה, בסדר, אז יש, אני לא, אני מציע בהחלט, יש גם שיטות קומנדו, נכנסים עם החרב, גומרים את אהוד, דרך הבטן, דרך... הבנתי, זה מלחמות. איך נלחמים עם פלישתים? קודם כל, איזו מלחמת חזרה גנרלית קצרצרה, מה שנקרא פיילוט קטן, אצל שמגר בן ענת על 600, עם טוריות. איך המלחמות של שמשון? קודם כל תגידו לי, מה עשו הפלישתים? פעם אחת הם רבו איתו על חידה, פעם אחת על דבש ואריה, פעם אחת על אשתו, פעם אחת על השבר. הפלישתי, המפוקפק. ואחרי זה הם שרפו אותו, שרפו אותה, התעצבנו, זה מה שקורה. אז הוא קושר 300 זנבות, מארגן להם את כל השדות שם בשטח רץ, ואז הם מתחילים להילחם. זה הכל! וכל המלחמה שלהם בכלל לא בעם ישראל, אלא בוא! והוא מייצג כל הזמן את עם ישראל, ופעם אחת יש לו קשר עם עם ישראל, הרי עם ישראל לא ביקש אותו בכלל, הוא לא התפלל והקודש בו יכולים ללכת שמשון. זה סיפור מופלא. ואף פעם אחת כבר יש לו קשר עם עם ישראל, מהו הקשר? שבט יהודה מוסר אותו. הבנתם? רק שבט יהודה. פילי פריים, זה מה שיש. הוא כאחד שבטי ישראל, הוא בהם. הוא כאחד שבטי ישראל. והוא קדוש וטהור, הוא גיבור ונורא. חז"ל אומרים כי שמש ומגן השם אלוקים זה שמשון. הוא ההפך מדוד גם בליבה שלו. נזיר אלוקים יהיה הנער מן הרחם. כולו טהרה. אתם יודעים איך נולד דוד? לא כדאי לחזור. הוא נולד מלוט וביתו מצד אחד. יש דברים תיאורים יותר בבקגראונד של עמנו. ומן הצד השני, להבדיל, מיהודה ותמר. זה היחוס. זה לא רק כל כך. את האמת. לבת שלי, את מי היינו לוקחים לשידור? אם כל עושה, זה יפה, בא לי תשוב, וזה מצוין, זה נהדר. נהדר, אבל יש לי שכן שאוהב דברים כאלה. לוט וביתו, יהודה ותמר, את הילד שלי. יש גבול גם לתעלולים, די. שמשון כולו קדושה. נזיר אלוקים. זה מתאים לאלה שזה. לפחות זה. זה מתאים. זה לוחם בפלישתים ונכשל כישלון טוטלי. דוד המלך מגיע להילחם בפלישתים עכשיו. עומד מולו גוליית הפלישתי. שימו לב שהפלישתים הצליחו להביא אותנו למגרש שלהם שוב. המלחמה הופכת להיות דו-קרב פרסונלי אישי. הם מצליחים לעשות את זה כל פעם, המנוולים האלה. הם הופכים את המלחמה ממלחמה גדולה עם מלך לאנטיפדות. שואלים, זנבות, מלמד בקר, שרפו פה, שרפו שם, זה עסק מקומי. הם באים לאנשי יהודה הפלישתים ואומרים להם, תמסרו לנו אותו. למה תמסרו? בגלל שהוא מחמם את האווירה. אם תמסרו אותו, יש שקט באזור. ופלישתים לא גומרים. הם נראים הכי חלשים מכל האויבים של ספר שופטים. והם לא תופסים בכלל. הם לא מהווים בעיה קיומית למדינת ישראל. יש בעיות קיומיות אחרות. סיחון, אוג, מדיין, מואב. בעיות קיומיות. איתם פתרנו את הבעיות מזמן עם כמה רכבי ברזל. פלישתים לא. בועז לא מזמין את מנוח. ולאנשי יהודה שפעולתם היא נוראית ואיומה, אבל יש הסבר מאוד עמוק לעניות דעתי לפעולה שלהם. דוד המלך נלחם עם גוליית כאילו באופן פרטי. אבל הוא נלחם עם גוליית, אתם יודעים למה? כי שאול עושה מכרז. ומה הוא מודיע במכרז? שמי שינצח את גוליית יזכה למה? לבת שלו. זאת אומרת, ייכנס לאן? למלכות. דוד נלחם עם גוליית ואומר לו, אדוני, אני אכתיב פה את כללי המלחמה. אתה לא נלחם באדם פרטי, אתה נלחם בעם. אתה לא נלחם בעם, אתה נלחם באלוקים חיים. ואני אכתיב פה את הכללים. אני דוד הפרטי, אין לי בכלל שם. אני בן ישי, אני בן שבט יהודה. עכשיו אני אסביר לך מה המלחמה איתך. אתה פלישתי ערל, שלא לוחם בכלל, אלא מחרף לא את מערכות ישראל, את המערכות אלוקים חיים. וזאת המלחמה בינינו. ואני לא בא משום כוח פרטי שלי. אין לי כוח פרטי. חז"ל אומרים, למה מינו את דוד המלך מהייחוסים האלה? כי הם ממנים מנהיג אלא מי שקופה של שרצים מאחוריו. אין לי כלום מעצמי. אני אלם. יש לי דבר אחד. מלכות. אני חלק מכלל ישראל. הוא מסתכל עליו בעיניים שלו, בתוך כל שריון הקסקסים, ואומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית, ואני בא בשם השם אלוקי ישראל. הוא בא עם מקלות ואבנים, כמו מלמד הבקר והשואלים. אומר לו, מה, אתה מאיים עליי? פתאום אתה גם נהיית יבין בסיסרא וחצור? מה, אתה קיבלת מדינה, פתאום נהיית גודל? יש לך שריון קסקסים? אתה גוליית? איתך נלחמים במקלות. אתה יודע מי נלחמים במקלות? אני רואה צון, אני יודע מי נלחמים במקלות. גוליית פגוע עד עמקי נשמתו, והוא צועק, הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות. מי שמבין בפסיכולוגיה, דוד ניצח, עוד לפני שהמלחמה התחילה. בהחלט, זה מה שהתכוונתי, כן. הגדרת את זה מצוין. הכי טוב שיכול. גם זה בקושי. אני בא בתור נציג של נצח. אתה לא תהפוך אותי לשם פרטי. את הכישלון הזה כבר עברנו. שמשון הגיע בשיא הקדושה, בשיא התארה, כל מה שהוא עושה הוא בשם כלל ישראל, אבל הוא פועל לבד. אין סנהדרין, אין ממלך במפיבושת, אין אורים ותומים, אין בניהו, אין מלכות, אין קציני ישראל, אין צבא של ישראל, אין מדינה, אין ממשלה, אין שלטון, יש שמשון. הוא קדוש וטהור ונורא וגיבור. זה נשמע מצוין להילחם עם הפלישתים, כי גם הם פרטיים. יעקב רואה אותו ואומר, כסבור שהוא משיח. הוא יכול. בועז לא מזמין את מנוח. הוא רואה במנוח את ההתחלה של זה. הוא רואה במנוח את התפיסה של המציאות הפרטית. אדם לא מתפלל כי הוא אומר, אני לא ראוי, הזמן לא ראוי, המציאות לא ראויה. מנהיג שרואה כל הזמן את הכלל אומר, מה פירוש שאתה לא ראוי? מה פירוש המציאות לא ראויה? אנחנו נציגים של כלל ישראל, אנחנו נציגים של נצח ישראל, עם ישראל תמיד ראוי. מה פירוש לא ראוי? מה פירוש איך הקודש ברוך הוא יעשה נס? ודאי שהוא יעשה נס. דוד המלך מגיע בדקה לפני הדקה ה-90 שפלישתים שולטים. אם מצרים הובילו אותנו למנתת שערי תומה של מצרים, גוליית הביא אותנו למנתת שערי תומה של פלישתים. אתם יודעים מה צריכים לעשות פלישתים? לקחת את כולנו לאמפיתיאטרון, לעשות צחוקים בעמק האלה, דו-קרבים, להכניס אותנו למלחמת שברים פרטית כזאת, ולהגיד, אין בכלל דבר כזה מלכות ישראל. הרי מה עושה גוליית? הוא רוצה לצחוק מהמלך הראשון. עומד מול השאול, הוא עושה צחוק מהמציאות הזאת. ואתם? אתם טוענים למלכות? ועם ישראל יהיה מלכות? אני אומר פה למה יותר חריף. הפלישתים גם כן לא רוצים מלכות. הם בכלל לא מלכו. הם לא מלכו. אתם יודעים מה הפלישתים רוצים? דבר אחד. שאנחנו לא נמלוך. הפלישתים עומדים שם על הגג ורוקדים. רוקדים, רוקדים, קופצים משמחה. מה? שמשון מנוכר עיניים. אז מה אתם שמחים? מה? תשמח כשאתה מושל. לא. ובמלחמה הזאת של פלישתים יש את הקוד המוסרי הכי קשה והכי חזק והכי נורא שיש בכל הסיפורים כולם. זה לא המלחמה, לא בבני המון, לא במדיין, כמו שאמרנו מקודם. זו מלחמה מוסרית, אגב ימיה מימי האבות. זו המלחמה של יצחק מול הפלישתים, זו המלחמה המוסרית של אברהם מול אבימלך מלך פלישתים עם שרה, של יצחק מול אבימלך מלך פלישתים שמצחק את רבקה בחלון, ואחרי זה הוא זורק אותו מבאר לבאר בשדה. זו מלחמה עתיקת יומין, כאילו פרטית, שבוחנת את המצב הרוחני-מוסרי שלנו. דרכה תופיע המלוכה בעם ישראל. דוד ימלוך אחרי שהוא ילחם בגוליית באופן פרטי, אבל כמלך ישראל. והוא ייכנס למלוכה. אני בכל פעם שאני מגיע לפרשה של דוד, אין לי בזה שום ספק. אני אומר לכם, ואין לי ספק בזה. אתם יודעים מה הייתה מסירות הנפש האמיתית של דוד המלך? לי אין בזה שום ספק. לא בכלל להילחם עם גוליית. זה יישמע מוזר בהתחלה. מסירות הנפש האמיתית של דוד הייתה להסכים להצטרף לביתו של שאול. אני משוכנע שהוא היה בטוח במלוא הביטחון הפנימי באמונה גמורה שהוא ינצח את גוליית. אין לי שום ספק. הוא ניגש למלחמה כמי שהשם עמו והוא ינצח. ואז יבוא הדבר הבא. עכשיו אני הופך להיות חתן של שאול, עכשיו אני אצא מפה וכולם ישירו, היכה דוד ברבבותיו, שאול רק באלפיו, עכשיו אני נכנס למלחמת עולם עם המלך. אם אני רוצה למלוך והמלוכה מגיעה לשבט יהודה, אני לא צריך לעשות את זה בדרך הזאת. אם היא תגיע לשבט יהודה, היא תגיע לשבט יהודה. ומה עובר דוד עם שאול, אנחנו כולנו יודעים. ומיכל, ומירב, ודוד, וכל ימיו, והמלחמה עם שאול. דוד נכנס לסיפור כי הוא מבין את תפקידו להביא לעם הזה מלוכה. הוא תופס שזה תפקידו של שבט יהודה. לי אין ספק שאנשי יהודה שמוסרים את שמשון, זה כמו בועז שלא הזמין את מנוח. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, אבל באופנים פרטיים ולא באופן של מלכות. ולישועתך קיוויתי השם. אתם יודעים מה זאת מלכות? כדי שתופיע מלכות, זה לא רק עניין שעכשיו יש ממשלה ויש טקס. כדי שתופיע מלכות, הפירוש הוא שזה צריך לבוא מהכלל. איך זה יבוא מהכלל? הכלל צריך להבין את זה. זה לא מספיק שיש איש קדוש אחד וטהור וגיבור ונורא כמו שמשון. אי אפשר להנחית מצב רוחני. אי אפשר להנחית מצב מוסרי על עם. אי אפשר להנחית על עם מצב. צריך את אליהו. צריך הסברה. צריך, פנים אל פנים קוראים לזה. צריך הסברה אמיתית, עמוקה, מה זאת מלכות ישראל. צריך אליהו שיקדים את דוד המלך, אליהו שיביא את הקרקע לינון, כדי שיבואו ינון ואליהו ויגלו. השבר של יעקב היה, שהוא פתאום ראה דמות שמשונית כזאת, הוא אמר, הגענו. אני אומר לכם, זה מה שאנחנו נעבור בין נסו לפרשת שבועות. ונסו נהיה אצל שמשון. ואז נגיע לגילוי הבא. את יום קבלת התורה חיברו לנו חז"ל עם יום הולדת דוד המלך. לכאורה זה לא שני דברים קשורים.
תורה של מלכות.
זאת תורת המלכות. שמה הגעתם להר סיני? כדי לקבל תורה של שמשון? או כדי שבאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? מה באתם לעשות בהר סיני? תורה של צדיקים פרטיים? זה כבר היה לי. האבות היו צדיקים פרטיים הכי גדולים בעולם שייצגו את הפנימיות של כנסת ישראל לכל הדורות. אבל עוד לא הייתה ממלכה. עוד לא קם מלך בישראל. ובחג השבועות מופיעה מציאות הממלכה בעם ישראל. זה פלאי פלאות. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ואז מתחילים אנוכי השם אלוקיך. דוד המלך הוא התוצר של אבצן. שמופיע שם עם שני פסוקים. אתם יודעים מה זה 30 הבנים ו-30 הבנות? זה האנטיטזה הכי גדולה למנוח. איזו תקווה, איזו אמונה. בזמן שפלישתים מושלים, ויפתח הורג את ביתו, והמנהיגות הגיעה לשבר, לריקבון, לשחיתות כזאת, איך כתוב שם בחז"ל? קל שבקלים לא הורג את ביתו. את הבת של... למה? כי מי ילך אל מי? איזו רשות תלך לאיזו רשות? פנחס ליפתח או יפתח לפנחס? איך להתיר את הנדר? על זה הורגים עכשיו את הבת? בעולם כזה קמים שני מנהיגים גדולים מאוד, כשאומרים מנוח המארץ היה, אני גם תמיד גדלתי על התפיסה שמנוח המארץ היה, שמארץ היה, תסלחו לי טמבל. כשאומרים את הבדיחה לא ללכת אחרי, אז אומרים אחרי אשתו המארץ, זה נהיה איזה מין כולל מנוח, מכיר את כל הבורקים. אני בכלל לא חושב כך. אבצן ומנוח הם שני ענקי עולם. מה פירוש אבצן לא הזמין את מנוח? מה, היה לו דפי זהב, הוא הזמין את כולם? עשה 120 אשתות, אז הוא לא הזמין את מנוח. מנוח היה ענק.
מה, מי לא בחר
אותו? בדיוק, למה הוא מופיע ברשימת המוזמנים? הוא היה בליסט? שיתנצל, יגיד לו, היית בווייטינג ליסט, לא הספקתי להזמין. מה פתאום אמר? מאיפה הוא בא? מאיפה הוא נחת עליהם לך? איבצן הוא אבא של 60 ילדים וילדות בעולם חסר תקווה. בעולם שבו יפתח הורג את הבת שלו ופלישתים מתחילים לחלחל מורך רוח. בעולם שבו כבר אין תפילה. שעקרים ועקרות לא מתפללים, אין סיכוי, אף אחד לא מאמין בשום דבר. זה מה שהפלישתים מומחים בלעשות. להעמיד את כולנו דור דורות אחר כך בעמק האלה, ושכולם שבורים ואף אחד אין לו מה לעשות. מה אפשר לעשות מול גוליית עם שריון הקסקסים? תתפללו מה אפשר לעשות. תתפללו, תקימו זעקה, תעשו משהו. מה עשה דוד? הוא בא ואמר, אני ראיתי את הצון של אבא, ופעם היה אריה ודוב, ונתתי להם כזה פלוק, והם הלכו גם האריה וגם הדוב, ואף פעם לא איזו להתקרב אליי יותר האריה והדובי, ולכן אני גם אצליח לנצח את זה. סקוי... כן, זה מה שהיה חסר בדיוק, זה מה שהיה חסר בעם ישראל. היו אסטרטגים, היו מומחים, היו מיניסטרים, היה הכל. היה הכל. רבונים שאמרו דרשו, הכל היה. מישהו שיקים את העם ויגיד, אני מאמין בעם הזה. ופה עומד אחד ממול שיש לו תפקיד אחד להגיד, אני לא מאמין בכם ואתם לא תהיו מלאכים, אתה בא עם מקלות. ואנחנו נגיד לו, כן, יכול להיות שיש לי דוד ככה ביד. יכול להיות שזה מה שיש לי. אבל אני נצחי ואתה פלישתי. אתה פולש הנה ולא אני פלשתי אליך. אתה קרוי על שם היותך פולש. אתה גנב ואתה תלך מפה. עם שריון ועם קסקסים. זה מקרי. מכוח מה אתה יכול להגיד את זה? לא מכוח הצדקות שלך, ולא מכוח הקדושה שלך, ולא מכוח הטהרה שלך, עם כל הכבוד. מכוח מלכות ישראל אתה יכול להגיד את זה. אם אתה מחובר עם כלל ישראל, אתה יכול להגיד את זה. אם אתה אלם, אם אתה יודע מי אבא שלך, אם אתה יודע את מי אתה מייצג, ואם אתה יודע לאיזה אחים באת להביא סנדוויצ'ים. יכול להיות שאתה שקמיסט, יגידו החבר'ה בתור בדיחה. אבל אתה חייל. אתה עם המדים האלה. אתה קשור לכלל. אתה מייצג את המלכות. אתה חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש. שמשון תופס אגב בדיוק את הכוח של יהודה. לכן הוא לוקח את שערי עזה והולך לחברון. הוא מבין, הוא מבין. עוד דוד לא הלך לחברון. הוא הולך אל האבות, הוא הולך לאברהם, יצחק ויעקב, כמו כלב. אבל כשהוא הולך לחברון, הוא גדל גם על הסיפור של כלב בן יפונה שבט יהודה שהולך לחברון. הוא מבין שהוא צריך את החיבור הזה, הוא מבין שהוא פועל לבד. הוא מבין, אני פועל מכוח עצמי, אני פועל כגיבור ענק. מלא טהרה, אני אומר, אין לנו זמן הפעם להיכנס עם כל הפרשיות של דלילה והאישה הפלישתית והכל. אתם לא יודעים איזו קדושה וטהרה יש את זה שמשון. צריך להיכנס לזה פעם בלחד. אין ייצוג של המלכות.
הוא אומר להם, כאשר עשו לי, כאן עשיתי להם. הם אומרים, הם פה מושלים בנו.
בדיוק.
הוא אומר, זה משהו פרטי, אני מחזיר להם.
בדיוק.
הוא לא אומר, אני בא להציל את עם ישראל.
אפשר לראות, הרי יהודה, מה שעובד מזכיר פה זה דברי יהודה. אנשי יהודה אומרים, מה עשית? אז מה, כאשר עשו לי, כאן עשיתי להם? אז הם אומרים לו, אבל הם מושלים בנו. עכשיו, המילה מושלים בנו מעצבנת אותנו. זה נשמע כל כך גלותי. זה נשמע כאן מושלים בנו. אז תרביצו להם, אז הם לא ישלו בכם. מה מושלים בנו? אתם עוד שמה? די כבר. אני מאוד מבין את שמשון. מאוד מבין. אבל כשהם שומעים את הביטוי, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם, הם שומעים אדם פרטי, מנהל פעולת תגמול אישית. הם אומרים, לא זה הדרך. כך לא נגמור את פלישתים. כך ננצח עם 600 איש פה, עם 300 זנבות פה, עם סיפור פה. כך את פלישתים לא ננצח. זה הוויכוח. זה פילי פלאות. אלה שתי הקריאות. שתיהן לא סתם מאותה תקופה, אלא ממש ממש מחוברות. אבצן זה בועז. אבצן האבא של התקווה הגדולה של 60 בנים ו-60 בנות, כמו המנהיגים הגדולים, כמו משה רבינו, כמו רבי עקיבא, שלעולם יביאו את הגאולה במה שקוראים בלעז בסקנד צ'אנס, ולא בפעם הראשונה. כמו יהודה. חשבתם על זה? זה פילי פלאות. יש לו 60 בנים ובנות, וכולם מתים. ואז לזקנתו הוא פוגש את רות המואביה. ומשם בא דוד המלך. כמו יהודה עם בת שוע שמתה, וכולם מתים. והעולם מת. ואז הוא פוגש את תמר כשהוא לא יודע בכלל שהיא היא. והיא כמעט מוצאת להישרף. ומשם דוד המלך. כמו משה רבינו ששובר את הלוחות, ומגלה את הלוחות השניים, כמו רבי עקיבא שקובר 12,000 זוגים תלמידים. וכשהעולם שומע מגלה את חמשת התלמידים הבאים, כמו רבן יוחנן בן זכאי שעוזב את ירושלים ומגדל את חמשת התלמידים ביבנה, בועז. ובועז זו הראייה הכללית, המלכותית, העתידית, שכל הזמן מחברת, לכן מבחן האמונה האישי שלו מתחיל ממש כמו יהודה ותמר, ולקחת אישה מואביה. שכולם יגידו, מה? ויצטרכו לדרוש דרשה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, ויצטרכו לחדש הלכה בבית המדרש. במבחן החיבור הזה, במבחן החיבור הראשון של בועז זה בלדאוג לשיבולים, לאישה המסכנה הזאת, שבאה מסדן רב. והוא יבדוק קודם כל את הקרבה המשפחתית. הוא לא מתנתק מהמשפחה, כמו דוד הבן שלו. הוא יבדוק, הוא ילך לפלוני אלמוני ויגיד לו, אולי אתה קרוב יותר. ורק שהוא יראה שאין קרוב יותר, אז הוא גואל אותה. הוא יראה את יסוד החיבור הזה. על זה הייתה מלחמתו עם הנוח. הכניסה לחג השבועות, ובזה אני עומד, לחג מתן תורה, היא ההבנה שתורה ומלכות ישראל הן דבר אחד, ושהאויב הפלישתי שמייצג יותר מכל אויב את הכשל הרוחני המוסרי שלנו, מנסה להוציא מאיתנו את הכוחות על ידי עיבוד הכלל, על ידי חוסר ההתייחסות לכולנו. ואף כמה קבוצה אחת שאומרת הפתרון נהיה כשנהיה צדיקים, כמה קבוצה שנייה שאומרת הפתרון נהיה כשנהיה כאלה, כמה קבוצה שלישית ועושה את זה, וכמות כל הקבוצות וחוסמות אחת את השנייה, ודי לחכימה. וצריך לקום דוד המלך. אבל לפני כן צריך את אליהו הנביא. גד גדוד יגודנו, לא שמשון. והוא יגוד הכל. ותפקידו יהיה לקחת את כולם ולחבר אותם. ולהשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ולהכשיר את הקרקע כדי שמשיח בן דוד יוכל להופיע, וכשמשיח בן דוד יוכל להופיע, אתה חיסלת את המציאות הפלישתית. המציאות הפלישתית היא מציאות שפולשת כל חייה. גם אם תחסל את הכל, זה כמו איזה חוט רשע כזה שמצליח לפלוש לך. ובוחנת, אם גם כשאתה מופיע כפרט, אתה מופיע כאלם שבא בשם הכלל, או מצידי כגדול העולם, אבל שבא בשם עצמו. זאת ההכנה בהפטרת נשוא, לקראת חג השבועות של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בעזרת השם בשבוע הבא נעסוק בשבועות לפני עצמו.